פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
ברוכים הבאים לעושים עסקים. הפעם יש לנו את הכבוד ואת העונג לדבר עם גיל שמואלי, מייסד ומנכ"ל פוקוס ייעוץ ביטחון וחקירות.
אכן.
גיל, בוא קצת תציג את עצמך.
שמי גיל, יש לי חברה בשם פוקוס ייעוץ ביטחון וחקירות. אני חוקר פרטי משנת 1991, משרד יושב בהרצליה, בית קורקס, אני יושב שם מיום ההקמה, משרד בוטיק, משרד קטן.
קודם כל בוא קצת ספר על הרקע שלך, אני מניח שיהיה לך שירות צבאי מעניין בוודאי.
כן, שירות הצבאי במסגרת חיל הים, יחידת הצוללות, היום זה מאוד אקטואלי, הייתי איש צוות בצוללת, אחר מכן יצאתי לקורס צינים, רציתי לחזור ליחידה, לא צלח, ואז השתחררתי מבלי לחזור ליחידה. לאחר השחרור התגייסתי ליחידה במערכת הביטחון, הייתי שם כארבע שנים, והמסלול הטבעי של בוגרי היחידה זה לעסוק בתחום הביטחון בנושאים פרטיים. עבדתי כשנה פרילנס במשרד חקירות, ולאחר מכן פתחתי לבד משרד בהרצליה.
בוא תספר קודם כל מה זה משרד חקירות. הרי אנשים בדרך כלל לא נתקלים בזה ביום יום, ולא מבינים את הצורך או את השימוש. אז בוא קצת תיתן קודם כל רקע כללי.
אוקיי. משרד חקירות הוא משרד מורשה של משרד המשפטים. המקצוע הוא מקצוע רשוי. אתה חייב להחזיק בתעודה שמחודשת פעם בשנה על ידי משרד המשפטים. יש שתי דרכים לרכוש את המקצוע, או במערכת הביטחון, משטרה, שב"כ, מוסד, משטרה צבאית, או לעבוד כשלוש שנים כמתמחה במשרד חקירות. לי מן הסתם היה פטור של שלוש שנים, ואז קיבלתי תעודת חוקר פרטי. לאחר חמש שנות ניסיון כחוקר פרטי, אתה יכול לפתוח משרד שעובד מול הקהל הרחב, שזה אנשים פרטיים, עורכי דין, חברות וכו'.
עכשיו, מה זה הצורך ברישיון שנתי? הרי מה בודקים כל שנה?
משרד המשפטים פעם בשנה בודק, קודם כל אתה חייב לעבור מבחן של משרד המשפטים, ללמוד אתיקה מקצועית, חוקים, מה מותר, מה אסור, זה יותר אסור ממותר בארץ. ופעם בשנה בודקים אם במהלך השנה לא נוספו לך תיקים פליליים, עבירות פליליות ותלונות במשטרה, ואם כן, לא מחדשים לך את הרישיון. כלומר, כל מי שמחזיק רישיון חוקר פרטי, רישיון משרד חקירות, הקהל הרחב אמור לדעת שהוא נקי מבחינה פלילית.
מה משך אותך להיכנס לתחום הזה ב-91?
התחום הוא תחום מעניין, תחום מרתק, מגוון מאוד. עד היום אני קם כל בוקר, הנאה גדולה להגיע למשרד. אתה מטפל בקייסים שונים לגמרי, לגמרי. בהמשך אולי נפרט קצת איזה תחומים יש בחקירות. מאוד מאוד מגוון, מאוד יצירתי. זה אני בעצם.
אז בוא נדבר קצת על כל מיני תחומים. אמרת, יש לקוחות פרטיים, יש לקוחות עסקיים.
כן. תחום מאוד מאוד רחב בחקירות, זה חקירות ביטוח. דרך אגב, אני אישית לא עוסק בחקירות ביטוח מבחירה, יש תחרות גדולה בין משרדי החקירות בישראל על התחום הזה. הלקוחות פה הם חברות הביטוח, שבעצם רוב התיקים בודקים את הלקוחות שלהם אחרי אירוע תביעת ביטוח. שריפה, גניבה, אובדן תכשיט, ביטוחי נזיקין מכל הסוגים, תחום רחב מאוד. תחום המעמד האישי זה תחום נוסף, שגם מחולק לשניים. אחד, זה בעלים ונשים שרוצים לדעת בעצם על בני הזוג שלהם, פרטים אינטימיים, אם הם נפגשים, מה קורה במפגשים האלה. והמישור הנוסף בתחום הזה של המעמד האישי זה איתור נכסים, רכוש בשלב הפירוד. תחומים נוספים הם מאוד מאוד מגוונים. ילדים מאומצים שרוצים לדעת מי הוריהם הביולוגיים. הורים ביולוגיים שנתנו ילד או לקחו להם את הילדים לאימוץ, לדעת מה קורה עם הילדים היום. איתור חייבים בארץ ובחול. חקירות מסחריות, שזה בין חברות, מה שהציבור מכיר כריגול תעשייתי, להקדים את המתחרה שלך ולדעת כמה צעדים לפניו מה הוא עושה. סודות מסחריים, פטנטים בארץ ובעולם. עובדים בתוך החברה, לבדוק אותם אם הם מעבירים מידע למתחרים. או בתחילת הדרך, כל עובד שאתה מגייס לדעת בעצם אם הוא לא שטול במרכאות של חברה המתחרה, או בכלל רקע שלו, לדעת אם יש לו כל מיני בגים בעבר שלו. מאוד מאוד היום מקובל חברות רציניות שמחזיקות מעצמם לעשות בדיקה מעבר לבדיקות.
בדיקת רקע.
כן, בדיקת רקע מעבר לבדיקה המקצועית שעושים במכונים של מיון, אלא בדיקת רקע לדעת מה בן אדם לא כתב בקורות חיים שלו, או מה שיפץ בקורות חיים שלו. חברות שרוצות לבדוק אפילו את הסוחרים שלהם. חברות מסחריות, מזכירות נכס לכמה שנים לחברה או לאדם פרטי, רוצות שני מישורים לבדוק. אחת, היכולת הכלכלית שלו, שלא אחרי חודשיים יתחילו לרדוף אחריו באמצעות עורכי דין, ונושא נוסף, לדעת אם הוא לא מורבב עם, או מורב באולם הפשע, באימורים, אף חברה שמחזיקה קניון יוקרתי לא תרצה שייכנס גורם שלילי לתוך הקניון. כן. אז זה גם, זה סוג, אם שאלת אותי באופן אישי, זה סוג בדיקות שאנחנו עושים באופן שוטף, לכמה חברות מובילות במשק בתחום הקניונים. נושאים נוספים יכולים להיות מאוד 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 מגוונים. יש תחום מאוד, עוד מעניין, ספציפי, שפה בעצם אני הלקוח של עצמי. נשמע מוזר קצת. יש בארץ אלפי נכסים, ואני לא מגזים, אפשר לבדוק את זה, שיודעים מי בעל הנכס, אבל לא על פי תעודת זהות. זאת אומרת, רשום בעלים של נכס, רכש את הנכס לפני קום המדינה, לא היו אז תעודות זהות, ומסיבות חיים שונות, הנכס עדיין רשום על שמו, והאיש או עזב את הארץ או נפטר. מה שאני עושה, אני לא מחכה ללקוח, פה אני הלקוח של עצמי. זה כמה שלבים בחקירה הזאת, זה חקירות מרתון, ארוכות, לוקחות שנים. שלב הראשון, אני מחפש נכסים כאלה. יצא לי מוניטין גם בתחום, אז פונים אליי מתווכים, משרדי חקירות אחרים, מוצאים מגרש, עומד ריק, כל האזור מבונה, והמגרש הספציפי הזה, אתה מוציא נסח טאבו, רואה רכישה משנת 1945.
Okay.
רשום פלוני אלמוני. מה שאנחנו עושים, מחפשים בעולם את היורשים של אותו פלוני אלמוני.
יש לך, אם אני לא טועה, יש לך שם של בן אדם. זה חוט החוטה שיש לך.
כן, שם של בן אדם, תאריך שהוא רכש את הנכס, ומפה אנחנו מתחילים.
אין תעודת זהות?
אין תעודת זהות.
גם אין תמונה, אין מסמכים שאומרים לך, אם רשום משה כהן זה...
נכון, אם רשום משה כהן, את התיק הזה אני שם בתחתית הרשימה. אני מחפש שמות משפחה פחות נדירים, אני יכול אחרי זה לתת איזו דוגמה ספציפית לתיק.
בואו,
נספר. משפחת זילברשץ, מגרש ברעננה, כדונם, עומד שנים רבות, 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 ריק. כל האזור מבונה, זה מגרש שבלג בעומר ילדים...
קלאסי.
כן, קלאסי, מבהירים את המדורות לג בעומר. אני עובר שם, אני תושב רעננה, עובר שם לפחות פעמיים בשבוע. בשלב מסוים, מנפיק נסח טאבו, מידע גלוי, 10 שקלים, רכישה, אדון מאיר זילברשץ רכש את המגרש בשנות ה-30.
ואין מספר תעודת זהות, יש שם.
אין מספר תעודת זהות. ויש הערת הזרה של האפוטרופוס הכללי, כלומר, מדינת ישראל כבר יודעת שאין קשר עם בעל המגרש, והיא בעצם מחזיקה אותו כפיקדון לכל הדורות, עד שיגיעו יורשים.
למדינה אסור למכור את השטח, והמדינה אסור לבנות על השטח, נכון?
המדינה... קודם כל זה לא אצל המדינה, זה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. בשלב מסוים היא יכולה כן למכור. היא יכולה למכור את השטח, ולהכניס את הכספים לקופה, שהקופה צמודה וגם ממתינה באותו סטטוס ליורשים. במקרה הזה לא מכרו, עומד מגרש ריק, ואז אני מתחיל את הליך החיפוש.
מה המטרה שלך? סליחה, אני עדיין קופץ לסוף, אבל המטרה הכלכלית בסופו של דבר למכור את הנכס, אתה מקבל שהוא...
אני אסביר. המטרה הכלכלית כמובן היא כספית. המטרה שלי היא למצוא את היורשים ולהגיע איתם להסכם שכר טרחה, שבו אני מקבל חלק מהנכס שהם לא ידעו עליו. כלומר, בתחילת הדרך היה לי תיק שניים שהייתי תמים והגעתי ונתתי מספיק פרטים שיעקפו אותי בעצם ויממשו את הנכס בעצמה.
אבל זה מעין שלח לחמך, כי בסופו של דבר אתה יכול להגיע גם למצב שאתה לא מוצא את היורשים, השקעת הרבה זמן, הרבה מאמצים ואין...
בוודאי, זה רוב התיקים. ברוב התיקים אתה מגיע לדד אנד, או למצאת את ה... יורשים, או לא את כל היורשים, או שהגעת ליורשים, אבל אתה לא מצליח לשכנע אותם במסע ומתן, שכדאי להם לעשות פה דיל של ווין ווין.
הם עוד התחילו לעקוב אחריך.
וחלקם כן, מחפשים לבד, וזה לוקח שנה, שנתיים, והם לא מוצאים, והם חוזרים אליך שוב, וחלק כל כך סקפטיים, שמחליטים לא לעשות עם זה שום דבר.
אני רואה כבר מצבים שאפשר לנסות לאיים עליך, זאת אומרת, ממש להוציא ממך את זה...
לאיים, הלכת טיפה רחוק, אבל כן, יש הפעלת לחץ, יש הפעלת לחץ.
אז בוא נחזור למקרה של פתח...
נחזור, כן, למקרה של זילברשץ. השם הוא נדיר, זילברשץ, יש עשרות אנשים בארץ שנושאים את השם, בעולם קצת יותר, והתחלתי בעבודה סיזיפית למפות משפחות זילברשץ, ולהתקשר אחד-אחד, לנסות לראות מה הקשר? האם מישהו מהם מכיר את מאיר זילברשץ?
אז אתה מרים טלפון לפי ספר טלפונים, גוגל, אומר שלום.
כן.
יש לכם קשר לאורן, למה שאנשים...
מציג את עצמי, מציג את עצמי, מספר את הקייס. לא מספר על איך כמובן, איכן המגרש או שזה מגרש, אלא יש כל מיני חקירות בכיסוי.
כן.
בעצם אני מנסה להיות צמוד לאמת ולא לשקר, אבל לא לספר את כל האמת. כלומר, אני בונה אילן יוחסין, כל אמת. בונה אילן יוחסין של משפחת זילברשץ, מי פנה אליי, אני לא חושף, וחלקם באמת משתפים פעולה, חלקם לא משתפים פעולה.
זה יכול להיות עשרות טלפונים.
עשרות טלפונים, ובמקרה הזה, טלפנתי לאדם מבוגר בתל אביב, והוא שואל אותי חזרה, אתה מכיר את שמעון רודי? שמעון רודי, לי לא אמר כלום באותו רגע. אמרתי לו, אבל מה הקשר לזילברשץ? אז הוא אומר, תקשיב לי היטב. אתה מכיר את שיר השכונה? גם לא אמר לי כלום. בשיר השכונה, תקשיב טוב, מדובר על שמעון רודי. זה דמות אמיתית שעזב את הארץ בשנות ה-50, והוא עזב את הארץ עם בת זוג בשם זילברשץ, ברוניסלבה, שלדעתי היא הבת של מאיר זילברשץ. נשמע לי נורא זוי ורחוק מה... אבל רשמתי את כל הפרטים, והמשכתי בקו הזה. והגעתי לבית אריאלה, ומצאתי ברישומים ישנים באמת, מי היה שמעון רודי, הדמות צבעונית בתל אביב, היה מאבטח של בן גוריון, לאחר מכן היה מוכתר של שכונת התקווה, ובשלב מסוים הוא עשה איזה פעילות של מה שהיום קוראים עוקץ, אסף כספים, הייתה לו בת זוג, לא נשוי לה בשם ברוניסלבה זילברשץ, ויחד הם ברחו לפי הכתבה העיתונאית לצרפת. ומכאן כבר הגעתי למרשם התושבים, מצאתי את הגברת ברוניסלבה, לאביה באמת קראו מאיר, נספה בשואה, שוב אנחנו משתמשים במאגרי מידע מגוונים, יד ושם, בית התפוצות, כל מיני מאגרים.
אבל זה מאגרי מידע שפתוחים לציבור, זאת אומרת אתה לא חס וחלילה נכנס למאגרים...
ודאי, הם פתוחים לציבור, חלקם בתשלום, יש היום באינטרנט כל מיני חברות מסחריות שבונות, אילנות יוחסין, My Heritage וכו', יש מאגרים בחו"ל. ראינו שאנחנו בכיוון הנראה כיוון נכון, הם עזבו בשנת 49 או 50 לצרפת, ומאז בעצם עבדו עקבותיהם. הגעתי למשפחה של שמעון רודי, ואז הם מספרים לי שהוא היגר מאירופה לברזיל, סן פאולו, הוא באמת היה עם גברת מסוימת, הם לא זכרו פרטים מדויקים, לא היו להם ילדים, והוא בשנות ה-60 נפטר, ומאז הם מנותקים. העתקנו את החקירה לסן פאולו, אני נעזר בחוקרים מקומיים, קולגות.
מקומיים בסן פאולו.
כן. מצאנו את הגברת, ולקח משהו מספר חודשים או כמעט שנה לשכנע אותה שאנחנו לא רודפים אחריה בעקבות האירועים של שנות ה-50. וזה אני מדבר כבר בשנות ה-2000. לקח זמן, עורכי דין וכולי, והצלחנו כן לשכנע אותה שזה עסקת win-win, והיום על המגרש כבר אי אפשר להעביר מדורות, עומדים שם 4 קוטג'ים, קיבלנו שם שכר טרחה ראוי.
כמה זמן כל החקירה כזאת היא לקחה?
כ3 שנים.
3 שנים.
כן. ויש חקירות כאלה, עשרות חקירות שתקועות לי בכל מיני שלבים של החקירה. אני יכול לספר על חקירה שממש מתנהלת בימים אלו, שמצאנו את היורשים בעולם, החתמנו את היורשים בעולם, דווקא השלב הזה היה די מהיר, השתכנו די מהר לחתום, וברגע שאנחנו מתחילים עכשיו את המימוש, צצות צוואות מזויפות. כלומר, אני מגיש על פי דין, ירושה על פי דין, לדאוג בעצם לקליינטים שלי, שאני שותף שלהם, לשחרר את הנכסים, ומופיע צוואה מספר 1, ומופיע צוואה מספר 2, אנחנו רצים יד לבית המשפט, לעצור את התהליך.
איך אתה מזהה שהצוואה מזויפת? מה הכלים שיש לך?
היה הזוי מדי שאחרי שנים שאני מחפש, פתאום, אחרי שאני מגיש לבית משפט, צצות צוואות.
אבל זה לא ראיה מספקת להגיד זה הזוי.
בוודאי. אז במקרה הזה, אני פעמיים קליינט של עצמי. פעם אחת בנושא האיתור, הזכויות והסיפורים שסיפרתי עד עכשיו. פעם שנייה, אני בעצם חוקר לאיסוף ראיות בנושא הצוואות, שזה דרך אגב, לפעמים אני מקבל פניות כאלה מעורכי דין, לבדוק אם יש השפעה בלתי הוגנת, אם יש כל מיני חשד לזיוף, זה תיקים שטיפלנו משך השנים.
יפה, ובואו נדבר על עוד כמה מקרים מעניינים. אז אתה היינו בחקירות בעולם העסקי, אני לא טועה, ככה לפני שנכנסנו ל...
אני אתן כמה דוגמאות של סיפורי חקירה מיוחדים. יש לי 10 כאלה, אני אבחר נראה לי מכל תחום עיסוק של החקירות, איזה 1-2 מעניינים. מראש אני אגיד שחלק מהסיפורים הם סיפורים שהקהל יחליט אם הם אמיתיים או לא, מכל מיני סיבות של חוקיות, צנעת הפרט וכו'. אני מספר את זה בתור סיפור, המקרה לא היה, וכל אחד יחליט עם עצמו למה הוא רוצה להאמין.
אמרו פעם שהמציאות לפעמים יותר חזקה מכל דמיון.
אני בעד האמרה הזאת. נתחיל למשל בתחום המעמד האישי. בעבר הייתה הקלה למשרדי החקירות, או בעצם בקשה של בתי הדין הרבניים, לאסוף ראיות חותכות, על קיום יחסי מין בין בדרך כלל נשים, כי לגבר לפי בתי הדין הרבניים היה מותר, אישה נשואה, ברגע שמשרד חקירות אוסף ראיות שאם קיימת יחסים שלא במסגרת התא המשפחתי, היו סנקציות בעבר מאוד קשות לאישה, ומשרדי החקירות עשו מאמצים גדולים מאוד להגיע לראיות חותכות בנושא. אני אספר 2-3 סיפורים, אמיתיים או לא, מעבר. בימים אלו יש הקפדה מאוד מאוד גדולה על זכויות הפרט, צינת הפרט. משרדי החקירות, רובם מקפידים על כך. לא רוצים להגיע להליך פלילי ולתביעה אזרחית, אז מגיעים לתחילת ראייה ולא לתיעוד מלא של יחסים. אני אספר סיפורים מהעבר. מגיע גבר ממרכז הארץ ומספר שידוע לו שאשתו מנהלת יחסים, לא יודע עם מי, ויש לו סימנים בתוך הבית, והוא מציע לנו לקחת את הקייס, אבל הוא מראש מתנה להגיע לממצאים חד משמעיים. לא מספיק לו שהוא לראות אותה עם גבר בבתי קפה או ברחוב, הוא רוצה לתעד עד הסוף, זה מה שבית הדין הרבני ביקש ממנו. ואנחנו מתחילים במבצע, הפקה, שדרך אגב, גם בתחומים אחרים, מסחרים, עסקיים, אם הלקוח זורם איתנו ויש לו תקציב לעניין, אנחנו ממש מקימים, בונים תסריט, הפקה עם שחקנים, שבעצם האובייקט הוא חלק מהסרט בלי לדעת, לכל מיני צרכים, על מנת לאסוף ראיות מסוימות, שהוא עושה משהו או לא עושה משהו, לאו דווקא בתחום המעמד האישי. אבל אם נחזור לסיפור של המעמד האישי, מגיע אותו גבר ממוצע רוסי, נותן תקציב של לבנות תסריט. ואז אנחנו אוספים ממנו קודם כל, זה פגישה של שעה, שעתיים, את מקסימום הפרטים לגבי בת זוגו, אשתו, ועל מנת לא לעורר חשד, אנחנו מבצעים סקר בכל אזור מגוריה, שגם, ומגיעים גם לשכנות שאנחנו יודעים שהיא בקשר איתם, שאם שבוע לאחר מכן היא תספר, או מישהי תספר, זה יראה הכי טבעי בעולם, ובלי שהיא תדע שהיא האובייקט. ומה נושא הסקר? עיתון חדש. אנחנו הקמנו לצורך העניין עיתון חדש, ושלחנו סוקרות לאזור המגורים, בשביל לזכור את האוכלוסייה, איזה תחומים מעניינים אותם, וכמובן לכל אחת מהאורחות, הנזכרות, סליחה, יש איזושהי מתנה קטנה, איזה משהו, דגמיות קוסמטיקה שהשקענו בהם, ומבין כל אלה שהשתתפו בסקר, יש גם פרסים. הצענו פרס ראשון, אופני כושר, ופרס נוסף, מנוי לשנה לעיתון, ופרס נוסף, אירוח זוגי בבית מלון. ואנחנו נותנים בעצם לאותה אובייקטית, אחרי כשבועיים, מודעה, מכתב, שהיא זכתה, והיא צריכה לבחור את הפרס. אם היא הייתה בוחרת אופני כושר, מנסים להגיד לה שזה עזל מהמלאי, ומבינים גם שהיא כנראה לא כל כך בעניין של אירוח זוגי בבית מלון. אבל במקרה הזה, היא בחרה אירוח זוגי בבית מלון. ואז אנחנו בשלב המסע ומתן איתה מנסים שהאירוח יהיה כזה שבעלה לא ידע שהיא, כי אם היא תזמין אותו אז לבית המלון, אז כל המאמצים של החקירה עד השלב הזה לא בכיוון. ואנחנו נותנים את האפשרות של אירוח של יום שלם בבית מלון, והיא בוחרת את ה... טעמים את הפרטים, תאריכים שנוחים לה וכו'. לוקחים בבית המלון יום לפני כן שני חדרים צמודים על שם העיתון הזה שעוד לא קם. מקימים אולפן הקלטה בחדר אחד, בחדר שני בעצם החוקרים יושבים, רואים ושומעים. אני מזכיר לכם, הסיפור הוא דמיוני לחלוטין, לא היה, ואם היה כבר זה התיישנות עברה מזמן. ומחכים ביום של יום ההזמנה, מחכים לראות מה קורה. החוקרים יושבים בחדר אחד, כמובן בבית המלון לא יודעים שזה משרד חקירות, יודעים שזה עיתון שנתן, לקח שכר שני חדרים כפרסים לאורחים שלו. פרס אחד לחוקרים, והפרס השני לנחקרת, לאובייקט של החקירה. מגיעה אותה, מחכים בציפייה שתגיע אותה גברת, אחרי כמה שעות, הדלת נפתחת, ורואים אדם חרדי נכנס לחדר. עכשיו, גם הפרס מותנה בלתי ניתן להעברה, תציגי תעודת זהות, בשביל שלא יהיה מקרה שהיא נותנת את זה למישהו אחר, מישהי אחרת, והבעל משלם על כל המבצע הזה בלי שום תוצאה. אותו בחור מוריד את הבגדים ומתפלל, מתפשט ונכנס חסמיתה מתחת הסמיכות. אנחנו פה תמיים, אבל אנחנו מחכים שתגיע הגברת. מגיעה בחורה ממוצא רוסי, ואנחנו מזהים שהיא לא הגברת. אומרים, מה, משהו פה לא תקין. או שבמלון התבלבלו ונתנו לאנשים אחרים. אנחנו בתקשורת עם הבעל, הוא אומר, שמעו, היא אשתי בבית. נתנו לה את הפרס התאריך ולשעה. אבל הוא אומר, אבל בכל מקרה, תצלמו. אמרנו, מה נצלם? נצלם אנשים אחרים? אבל מצלמים. אני יכול לתת כאן ראיה שמדובר בתקופה עתיקה עם התיישנות, כי מדובר בקלטות וידאו הגדולות, VHS. טוב, היא נכנסת ואנחנו מצלמים, ואנחנו מעבירים עם שליח, היום הכל מדיה בשניות, אפשר להעביר אינטרנט, מעבירים עם שליח את הקלטת, ואנחנו בתקשורת טלפוני עם הלקוח, ואנחנו אומרים לו, מה אתה רואה פה? הוא אומר, אני רואה את חברה של אשתי. אז אני אומר, אז מה זה מועיל לצורך העניין? מה אפשר לעשות עם זה? אנחנו מתקפלים והולכים. אז הוא אומר, כן, האדם החרדי זה עורך דין של אשתי בהליכים נגדי. נגמר הסיפור. אני לא אמשיך פה. הלקוח היה מרוצה. מה הוא עשה עם זה?
וואו.
כן. עכשיו, כמובן שהיו עוד סיפורים כאלה שהם שגרתיים, שאתה עושה את אותה הפקה, ומגיעה אישה, ומגיע גבר, מצולם, ומציגים את זה לבית הדין הרבני, והאישה לא זכאית לכתובתה, ואסורה על בעלה ובועלה, וכו' וכו' וכו'. זה סיפור בנושא מעמד אישי. נספר סיפור בנושא ילדים מאומצים. פי החוק הישראלי, בגיל 18, ילד מאומץ יכול להגיע ולפתוח את תיק האימוץ. לפתוח תיק האימוץ זה אומר, אולי הקהל הרחב לא יודע, זה אומר לא לעיין ולדעת מי הוריו הביולוגיים, אלא להפקיד מכתב שהוא אומר שהוא רוצה להיפגש עם הוריו הביולוגיים. קצין הסעד, קצין הנוער, בעצם בשירות למען הילד, בעצם יוצר את הקשר אם גם ההורים רוצים.
הוא מעביר את המכתב לידיעת ההורים שיש כזה מכתב?
מעביר את המכתב ללא פרטים. כלומר, רק מיידע אותם, ואז יש מפגש מפוקח, ראשון בין הילד המאומץ להורים הביולוגיים. אלינו פונים מדי פעם כל מיני כאלה שהשירות לא הצליח ליצור את הקשר. כלומר, אחד הצדדים לא היה מעוניין בקשר. בין אם זה בן ביולוגי שרוצה לחפש את הוריו, בין אם זה הורים ביולוגיים שרוצים לחפש את הילד הביולוגי שלהם. יש אמצעים שונים ומתוחכמים כן ליצור את הקשר, אבל צריך להיות פה רגיש מאוד מאוד מאוד. כלומר, לא לעשות עבודה רק על מנת לקבל את השכר, ופה אנחנו מאוד 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 מפעילים שיקול דעת ורגישות. נספר סיפור שבאו אליי זוג הורים, נשואים, שבגיל 15 הם היו חברים, נולד להם ילד, נלקח לאימוץ, הם נפרדו, לאחר מכן, לאחר שירות הצבאי, שוב נפגשו, התחתנו, מגדלים עם המשפחה, עם ילדים, והם באים לחפש את הילד הביולוגי שלהם. סיפור מהחיים, מרגש. מראש אמרתי להם, יש לי את היכולת למצוא אותו, אבל אם הוא לא יודע שהוא ילד מאומץ, אין מצב שאני אתן לכם את הממצאים. אולי משרדים אחרים כן יהיו מוכנים לעשות את זה. לי יש את הגבולות שלי, מאוד ברורים. אני אתן לכם פרטים, אם הוא חי בישראל, אם הוא אצל משפחה נורמטיבית, מה הוא עושה בחיים, אבל לא פרטים מזהים שתוכלו אתם ליצור איתו קשר. לא אהבו כל כך את הרעיון, אבל זרמו. אחרי כמה שבועות התארתי אותו. הצעתי להם דרך אגב בהתקשרות הראשונית איתי שלב ב' יותר מתוחכם. לאחר מכן, לאחר שאני אחשוף מי האיש, אני יכול באמצעי יומינט שבו אנחנו מתמחים, שזה המגע האנושי.
תסביר, זה Human Intelligence.
כן, זה ליצור איתו קשר בכיסוי עם אותו ילד מאומץ ולברר איתו תוך כדי שיחות חולין אם הוא יודע שהוא מאומץ או לא.
בן כמה הוא היה באותה תקופה כבר?
20 פלוס.
איך מאתרים אדם כזה? הרי בסופו של דבר אין לך אפילו יכולת, השם שלו השתנה.
השם השתנה ברור, גם תעודת הזהות השתנתה.
ניתן לשנות מספר תעודת זהות?
בוודאי, כי אם לא, אז לא, זה קל מאוד אם יהיה, אם אותו ילד ימסר לאימוץ ותשמר תעודת הזהות הישנה שלו, אז לא צריך משרד חקירות, אז הולכים משרד הפנים, וכל מי שנמסר לאימוץ, תעודת הזהות המקורית שלו נכנסת למאגר מחוקים, והוא מקבל תעודת זהות חדשה.
שלא מידע על כך שזה...
אז זהו. בעבר משרד הפנים היה כנראה לא מתוחכם, והיו רשימות ברצף של ילדים מאומצים, כלומר, מי שבתוך הענף ורואה את המספר, מבין כבר שהרשימה של ילדים מאומצים.
כמו שפעם היה מספרי רכבים מיוחדים, שאתה רואה את מספר רכב, היית יודע שזה רכב שונה.
נכון. בשנים האחרות עשו את החיים יותר קשים למשרדי חקירות, או לכל מי שרוצה למצוא, אבל פרט אחד לא משתנה, והוא תאריך הלידה. כלומר...
אבל בכל יום נתון נולדים עשות ילדים.
מאות. מאות. אבל, ואז עושים את האלימינציה ואת החיתוך.
אתה עושה הצלבה.
אתה קודם כל מוריד את בני אלה שלא בני אותה דת. אסור על פי החוק לאמץ, ילד מוסלמי לא יכול להיות זה משפחה יהודית ואחרת. זה על פי חוק. אז אתה מוריד במקרה הזה את כל המוסלמים והנוצרים, שזה אחוז נכבד מהלידות בישראל. זכר נקבה, עוד פעם חתכת באיזה 51-49%. ואז אתה מתחיל...
סליחה, יש יותר זכרים מנקבות או הפוך?
יותר... יש 51 לידות של זכרים, 51%, אז כן. Okay. כמעט, סטטיסטית. ואז אתה עושה, מוריד, חותך עוד פעם את הרשימה, ונשאר עם כמה, לא מעט, עם כמה עשרות. במקרה, בתקופה ההיסטורית, כבר ידעת לפי הרשימה הזאת לאתר מי מתוכם מאומצים, בגלל שהם קיבלו מספרים מיוחדים. היום זה כבר לא קיים. ואז נשארים אחד, שניים, שלושה. אתה עושה חקירות שטח, ואתה יכול מאחד, שניים, שלושה האלה לדעת מי באמת היה ילד שאותה...
אותו אתה מחפש.
אותו אני מחפש.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד. עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
נחזור לסיפור. בהצעת התקשרות, הצעתי להם באמת פעילות יומנט. אחרי שאני אתר, אני אגש לאותו בחור, ננסה לברר אם הוא יודע שהוא מומץ או לא. אם הוא לא יודע, סוף הדרך, אני לא ממשיך את הסיפור. ואם הוא יודע, ננסה לשכנע אותו, בלי כמובן שידע שיש התערבות של ההורים, שכדאי לפתוח את תיק האימוץ, מכל מיני מניעים, בין אם רגשיים ובין אם מסחרים. הרי ילד מאומץ יורש על פי דין, גם את הוריו הביולוגיים וגם את הוריו המאמצים. ואם הוריו הביולוגיים לא עשו צבא, אז ביום פטירתם יכול להיות שהוא יירש מיליונים. אז כדאי לו ללכת, ננסה לשכנע אותו.
לבדוק מי הוריו.
כן, לבדוק. ואז יהיה, התקשורת תהיה ביניהם בצורה חוקית לחלוטין. כי על פי החוק אסור לאף אחד ולא למשרד חקירות לחשוף פרטים.
לא משנה באיזה גיל היה.
לא משנה באיזה גיל. ופה בשלב הזה רצינו מאוד מאוד להקפיד על החוק. קיצור, איתרנו אותו. והזמנו אותם למשרד. ונתנו להם את הפרטים המאוד מאוד בסיסיים. ומאותו רגע מסכת לחצים, אמרת קודם איומים, ממש ברמת האיום.
מצד המשפחה.
מצד המשפחה, בוא תחשוף את כל הפרטים.
המשפחה ש...
ששכרה, לקוחות. אולי השגת את זה לא כדין ונתלונן נגדך. זה התחיל בעצם עם הצעה כספית מאוד מאוד מפתה. מוכנים לתת $50,000 בשביל שנחשוף. אמרתי להם, גם לא $1,000,000, זה לא... בוא נמשיך את השלב ב' כמו שהצעתי. בוא נראה בכלל אם הוא יודע או לא יודע. באותו רגע, האמא כנראה שנים היא מושכת את זה... בראש את הסיפור הזה, ומאוד רוצה לדעת.
אבל למה לא הסכימו לשלב ב', הוא מאוד הגיוני. לא נראה שהמציאים הכלכליים...
נכון, רצו תשובה מהירה, כבר היא לא יכולה להתאפק.
אבל זה נפשו של הילד.
לא עניין אותה באותו רגע, לא עניין. התחיל קונפליקט בינה לבינו, מראש לא רציתי להיכנס לזה, הוא אומר לה, אתה נתון לאיזה סגה משפחתית, להיות עד, ו... אני עמדתי על הכללים שלי, בוא נמשיך שלב ב', במקרה הזה הם גם לא רצו להמשיך שלב ב', הם חשבו שאוקיי, הם יודעים שהוא בחיים, הם יודעים, והם ילכו כנראה למשרד אחר שיש לו כללים אחרים, ישלמו מה שישלמו, זהו, מאותו רגע גם התנתקתי, אני לא יודע מה קורה היום עם הסיפור הזה, אבל זה עוד סיפור מהחיים. ניתן עוד סיפור ששוב מעיד על רגישות, אבל בו כבר כל הענף עובד באמת על גבול מאוד מאוד דק אפור בין המותר לאסור, על גבול החוק. צריך מאוד מאוד להקפיד לא להגיע למדרון החלקלק הזה.
אתה נתת רושם בתחילת דבריך שיש הסדר מאוד ברור, יש חוקים של אל תעשה שאסור לעבור אותם.
נכון, החוקים הם ברורים, אבל גם אסור לסמס בנהיגה, ואסור לעבור ברמזור אדום, וצריך...
אז זה שחור, זאת אומרת, עברת, זאת אומרת, אתה יודע, פעם מישהו אמר, אם יש ספק אז אין ספק.
נכון, אבל אנחנו נתקלים יום במקרים ש... הגבול הוא מאוד 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 דק. אנחנו, יש לנו דרך אגב לשכת חוקרים פרטיים, שאנחנו, יש לנו פורום של התייעצויות יומיומיות בוואטסאפ עם עורך דין של הלשכה, מה מותר, מה אסור, ויש מקרים שהם מאוד 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 גבולים. פנה אליי גבר מהדרום, משפחה מסוציו-אקונומית נמוכה. מספר את הסיפור הבא. אחותי נפטרה לפני מספר חודשים, הוא מספר. נרקומנית, כל השנים זונה. ילדיה, שתי בנותיה, שהייתה מאוד צעירה, בת 16-17, נלקחו לאימוץ. והיא נפטרה עכשיו בגיל, בחודשים האחרונים, בסביבות גיל 40, שהיא חסרת כל וזרוקה, אבל... לפני מותה, היא באה אליי עם מעטפה של 80,000 שקלים במזומן, ואומרת, זה שאספתי כל השנים לבנות שלי. והוא ניסה להגיע לשירות למען הילד, לא נתנו לו לחשוף מי ההורים הביולוגיים. הוא גם סיפר שאין לו כסף לשלם שכר טרחה.
הוא זכאי לדעת מי ההורים?
הוא לא זכאי.
אבל זכאי להפקיד מכתב? או...
הוא הפקיד מכתב ואין שום תגובה. והוא רוצה פשוט להעביר את ה-80,000 שקל לבנות, לא רוצה שום תמורה עבור זה, אבל צריך שלם שכר טרחה. ניסיתי להתחשב בכמה שאני יכול, אבל בכל זאת זה הוצאות ושעות עבודה, ואחר שבועיים, ופרסתי לו לתשלומים, והאחים שלו עזרו שם, וקיבלתי ערימה של צ'קים דחויים לכמה חודשים קדימה, אבל תוך מספר שבועות, איתרתי את שתי הבנות יחדיו, מאומצות אצל אדם דתי, זוג דתי, ואז אני מתקשר לאותו אדם, מאמץ, קובע איתו פגישה, בלי לספר לו מה, מגיע לבית קפה, נפגש איתו, מספר לו את הפרטים, אני בכלל לא צד לעניין, רק רוצה לשדך ביניהם, הוא אומר צריך לשלם, אני אומר לא, התשלום כבר בוצע, מה שאני צריך רק, אני אתן לך את הפרטים של האדם, או הפוך, והוא יעביר לך את ה-80,000 שקל לבנות, ופה נגמר העניין. חשבתי שזה יהיה פשוט, ופה אני סוגר את הקייס, ואז הוא אומר לי, רגע, אני חייב להתייעץ עם הרב שלי בנושא. אמרתי לו, מה העניין הרב? אבל שוב, אדם שומר מצוות, חיבדתי את זה. כמובן באותו רגע, השארתי לו את כל הפרטים האישיים שלי, שיכלתי בעצם להסתיר אותה, אומר לעשות את ה... לא צפיתי פה במקרה הזה איזו הסתבכות, אחר יום הוא מתקשר לחזרה, הוא אומר, תשמע, סיבכת אותנו בשני דברים. אחד, ברגע שנודע כרגע שהיא נפטרה, הבנות צריכות לשבת שבעה. אמרתי, טוב, אני לא בענייני ההלכה. צר לי, אבל אם זאת ההלכה, אז תקיימו או לא, זה כבר עניין שלכם. דבר שני, הרב אומר... אתם חייבים לדווח את זה לשירות למען הילד, זה אותו גוף שאחראי על החיבור בין מומצים, ואמרתי יותר, אתה מדווח, אתה איכשהו מסבך אותי פה בעניין, כי איך הגעתי לפרטים, ותשאיר אותי מחוץ לתמונה, אומר לי לא, הרב אומר, ואז חיכיתי, אחרי מספר ימים באמת קיבלתי טלפון, תגיע לשירות למען הילד, אתה צפוי לעונש פלילי, לעבירה, סברת פה, ניסתה אותה גברת, מנכלית השירות, להוציא מני בכוח, כלומר באיומים, ואם לא, אז נגיש תלונה במשטרה, מאיפה המקור שדולף האינפורמציה הזאת? ניסתי להסביר לה שזה לא מקור, שאנחנו באמצעים מתוחכמים של מאגרי מידע וכו', מצליחים להגיע, והמערכת שלהם לא דולפת, ולא משחדים פה אף אחד בשביל לקבל את הפרטים. לא כל כך שכנע אותה, זאת הייתה שיחה של מעל שעתיים, אבל בסוף התמזל מזלי, וגם הראיתי לה המון רגישות בקטע הזה, שאני לא סיפרתי לה גם את הסיפור האחר, עד כמה אנחנו מפעילים פה שיקול דעת ורגישות, ובמקרה הזה היא ויתרה והרפתה, והם התחברו כן דרך השירות, ועבר שם הכסף, ויצאנו מהקייס הזה ככה בכבוד.
סוף טוב.
סוף טוב. וצריך להיות באמת, באמת מאוד, מאוד זהירים, לנסות, לא לנסות, אלא לעבוד על פי חוק, וזה מאוד מאוד מאתגר. לדוגמה, לדוגמה. לפני שנים, בתיקים של מעמד אישי הטריוויאליים, היה כלל מאוד ברור, רשות הציבור ורשות הפרטית. ידוע חוקרים, ברשות הפרט לא מצלמים. רשות הציבור נראה טריוויאלי לצלם כל דבר. אם זוג בתוך רכב בחוף הים עושה מה שהוא עושה, מתקרבים החוקרים, מפעילים פלשים ומצלמים. היה פסק דין לפני מספר שנים שאם הזוג מצפה לפרטיות, אתה לא תפר את הפרטיות שלו, גם אם זה ברשות הציבור. זאת אומרת, אם יש שדירת ברושים והרכב מתחבא מאחורי שדירת הברושים, והם לא באמצע כיכר המדינה, אז אסור לצלם, וזה עבירה פלילית, וחדירה לפרטיות, וחוקרים הורשעו בנושא הזה. דוגמה אחרת של תחום הגנת הדייר. יש המון חוקים של דיירים מוגנים, שאם הדייר המוגן מפר, אז בעל הדירה זכאי לזכויות. והיו המון מקרים שחוקרים נכנסו פנימה לדירות, בשביל להוכיח, למשל, שקיר נבנה בתוך הדירה, שזה הפרה. עד שהגיע קייס כזה לבית משפט, והחוקר, בתום לב, הציג את הצילומים בבית המשפט, ונתבע על ידי הצד השני, על הפרת פרטיות, כי הוא חדר לפרטיות. אז השלב הבא זה להיכנס ולא לצלם, אלא רק לדבר ולהקליט, נדבר כמה מילים על חוק האזנת סתר, לכל אחד מהצדדים בעצם מותר תמיד, על פי החוק, להקליט.
חוק הישראלי.
חוק הישראלי.
יש מדינות של שני הצדדים.
נכון. שדרך אגב, מדברים על שינוי גם של החוק הישראלי, אבל...
אז בוא תסגיר, החוק הישראלי.
החוק הישראלי אומר שאחד הצדדים ששותף לשיחה, מותר לו להקליט את השיחה, והראיה, כל מה שהוקלט שם, היא ראיה קבילה על בית המשפט. אלה מעט מקרים מאוד חריגים. אסור, נגיד, יחסי מין אפילו לבעל, אסור להקליט את אשתו או ההפך.
ולהם מקצועות מסוימים שאסור להקליט אותם.
באתיקת עורכי הדין, אסור לעורכי דין להקליט, אבל חוקר פרטי מותר להקליט, אם הוא שותף לשיחה, כל דבר. גם פה המדרון הוא מאוד חלקלק, אם אתה שם את, או כל אביזר שיש בו מכשיר הקלטה על השולחן, ומגיע למשרד שיש בו שני שותפים, ומנהל איתם שיחה, ברגע שיצאת אתה לשירותים, ושני השותפים מדברים ביניהם,
זה לא קביל.
נכון, זה מתחיל להיות עבירה חמורה של הזנת סתר.
וואטסאפר קצת אותי, ככה יותר ויותר מעניין כל האמצעים האלקטרונים. אנחנו נתקלים יותר ויותר במקרים, כרגע אתה שומע בארצות הברית על אותו אייפון שניסו, ה-FBI לפרוץ אותו ולא הצליחו, וכל העולם הזה של היום העולם האלקטרוני תופס חלק נכבד מחיינו יומיומיים.
נכון.
אני מניח שעולם החקירות לעתים אתם זקוקים לגישה למידע הזה, בצורה חוקית כמובן, איך אפשר?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש היום המון המון אמצעים טכנולוגיים, שמצד אחד מאפשרים חקירות, מצד שני מייתרים חקירות שגרתיות של העבר. לדוגמה, המעקב הקלאסי. עוקבים זוג חוקרים, רכב, קטנוע, אחרי אובייקט. אם אתה מצמיד לרכב GPS, מקל מאוד 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 על תהליך המעקב, לא חוקי בישראל, שוב, משתמשים, לא משתמשים, זה כבר כל עוקב עם הגבולות הגזרה שלו.
חברים לפעמים שואלים אותי, מעסיק נותן לעובד טלפון, טלפון של החברה. הוא רשאי לגשת לנתונים בטלפון או המעסיק?
אז יש איזה פסקי דין שחלקם סותרים, האם הג'ימל הוא ג'ימל פרטי, האם לדור האלקטרוני של החברה מותר לגשת, אסור לגשת, באילו נסיבות, מורכב מאוד. יש היום אמצעים מתוחכמים מאוד, כן לחדור לתוך טלפונים, גם מרחוק. אם יש לך גישה לטלפון עצמו, אתה יכול בכלל עם חברה ישראלית שנקראת סלברייט וחברות נוספות שעשו עוד אפליקציות מיוחדות, לזהות גם אס-אמסים ווואטסאפים וכל מיני נתונים שנמחקו מהטלפון, לשחזר אותם. ואז בעצם, אם הגעת למכשיר של אדם ושחזרת את המידע שיש שם, יש שם, כמעט בכל תחום אתה תגלה הכל.
יש לכם פניות כאלה? נניח מבעל או מאישה שמבקשים גישה למידע שלה בת הזוג?
בוודאי, בוודאי. יש פניות. אנחנו מסבירים בדיוק מה מותר ומה אסור. לא רוצים לסבך את הלקוח בעבירה פלילית. לקטינים דרך אגב, שההורים אפוטרופסים, מותר לגמרי לעשות את זה. כלומר, אנחנו מקבלים לפעמים טלפון של בן או בת 17, משחזרים אותו ומגלים עולם ומלואו בפנים. שזה כמובן במגמה של ההורים לשמור על הקטין. יש לנו הרבה פניות הפוכות של הבטחת מידע. לנסות לראות האם השתילו בטלפון אמצעי ריגול. שוב, נמצאים, אנחנו משתמשים בציוד מאוד מתוחכם, עם טכנאי שהוכשר במיוחד למשימה הזאת, ומגלים, שנה האחרונה גילינו לא מעט מקרים שהטלפון נגוע ב...
כן? כן. דיברת מקודם, הזכרת את התחום של קרטל זה, אמרת שככה, אצל הקהל, קוראים לזה ריגול תעשייתי. אתה יכול קצת לספר מה זה, במה זה כרוך? הרי זה נשמע על גבול הלא חוקי.
שוב, כותרת היא חוקית, מותר לרגל תעשייתית, או קוראים לזה במילה יותר יפה, מודיעין עסקי. עכשיו, תלוי באיזה אמצעים אתה משתמש. אם תעשה הזנות סתר, אם תחדור למאגרי מידע אצל הלקוח, עברת עבירות, אבל אתה יכול בעשרות אמצעים אחרים להשתמש על מנת לאסוף מודיעין עסקי. יש תחום האוסין, שזה המידע הגלוי, כל הרשתות החברתיות תומנות בחובן המון 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 אינפורמציה שאפילו האדם הסביר לא יודע שהוא הכניס אותם לתוך הרשת, או שתיגעו אותו, או שצילמו אותו. הרבה מאוד מידע עסקי, מידע פרטי, נמצא בתחום האוסינט. יש לנו מומחה היום שאנחנו מעסיקים בכל חקירה בתחום האוסינט. כל חקירה הפשוטה ביותר, אנחנו מתחילים את החקירה היום עם מידע מהרשת. מגלים שם עולם ומלואו. צעים אחרים זה תחום היומינט. זה להתחבר שוב לאובייקט, לאסוף ממנו אינפורמציה, לשתות בו, להציע לו כל מיני הצעות, הדאנטינג וכו', ולהגיד לו, אתה כמובן לא אומר לו, בוא תן לי מידע מתוך החברה שלך, בוא תעשה סקר שוק על נושא ספציפי שמעניין אותך, אתה מתגמל אותו בהתאם, בוא תהיה חודש פרילנס, כך חודש חופש, כך שבועיים חופש, אחרי שבועיים הוא מביא מידע רב ערך שאנחנו מנתחים אותו, מבינים שחלקו הגדול הוא מתוך העסק שהוא חי בו.
מה היית מציע לבעלי עסקים שמאזילים לנו? זאת אומרת, יש אמצעי, איך הם יכולים להגן על עצמם, או איך יכולים לדעת שיש להם בעיות מסוג זה? יש איזה דבר?
הייתי מציע קודם כל פגישת ייעוץ. פגישת ייעוץ של שעה, שעתיים, איתי, לראות בעצם, זה התחלה של סקר סיכונים. כל עסק יש לו את הסיכונים שלו, למפות אותם, ואז לתת לו דרכי פעולה, איך להתגונן. כי הרבה פעמים באים ואומרים, בוא תעשה לי בדיקות האזנה בחדרים. שיחה של רבע שעה, אני מבין, עם בעל העסק, שאפשר להגיע למידע אצלו באמצעים הרבה יותר פשוטים וחוקיים, שאף אחד לא ישקיע עשרות אלפי דולרים בלהשתיל לו בתוך העסק אמצעים לא חוקיים. טיפ קטן זה הזבל. בתוך זבל של ניירת, שבעל עסק משליך, או זבל אפילו משפחתי. אם אתה אוסף אותו, אתה מגלה עולם ומלואו.
ולפי החוק בארץ מותר לאסוף את הזבל?
אין שום עבירה בקטע הזה של איסוף הזבל. אם אתה אוסף אותו מחצרים ציבוריים, אסור לך לחדור פנימה לשערי המפעל, אבל לא, אני לא אחשוף פה כל מיני שיטות מטעמים מובנים, אבל אנחנו מגיעים לזבל, ו...
יש שם אוצר, אתה אומר.
אוצרות, אוצרות בזבל.
אולי לסיום תספר ככה עוד מקרה מעניין שעולה לך עכשיו בראש.
כן, אני אספר על משהו מתוחכם, חשיבה מחוץ לקופסה, נחזור למעמד האישי. הרבה פעמים שאני ככה בכל מיני פורומים, התיקים שמעניינים מאוד אותי זה דווקא התיקים המסחריים, יש בהם הרבה יותר אתגר חשיבתי, אבל את הקהל הרחב מעניין יותר התיקים הפיקנטיים בינו לבינה, אז אני אספר סיפור כזה עם חשיבה מחוץ לקופסה. כפי שאמרתי קודם, היום יש הקפדה מאוד על חוקי הגנת הפרטיות, כלומר לצלם אתה לא יכול בתוך מתקנים פרטיים, ואתה לא יכול בכלל לצלם יחסים בין אנשים, גם אם זה מקום ציבורי, אם הם ציפו לפרטיות. ומגיע אליי לקוח, הוא אומר לי, אני כבר יודע על יחסים של אשתי עם אחר, אבל אני רוצה הוכחה חד משמעית. אני מנסה להסביר לו שזה בעייתי, זה לא חוקי, זה כמעט בלתי אפשרי, והוא מתעקש. ואמרתי, טוב, בוא נתחיל, בוא תספר לי את הסיפור, אני אנסה לעשות משהו פה באמת מחוץ לקופסה. כמובן שאנחנו לא עובדים אף פעם, ואסור לנו על פי האתיקה המקצועית לעבוד על פי תוצאה. אם אתה עובד על פי תוצאה, זה בעצם מתמרץ אותך לעשות בידוי ראיות, אז אנחנו עובדים. אם מישהו מבקש, שואל אותי, יהיו תוצאות, אני אומר לו, בבדיחות, יהיו הוצאות. תוצאות, אני אעשה את 100% באמת להביא, אבל אני לא יכול להתחייב, וזה לא תלוי בשכר הטרחה. טוב, מספר לי אותו בחור, משפחה ככה מסוציו-אקונומי גבוה, מוכן להשקיע, אמר לי, יש פה תקציב, אבל אני רוצה הוכחה. אני גם, יש לי חשד מאוד מאוד גדול, שמדובר ברופא, שהוא הבן זוג שלה, גם הוא נשוי, אני יודע שהם נפגשים, אני רק רוצה את ההוכחה. טוב, עשינו הכנה. הכנה זה בעצם כמה ימי מעקב, לראות באמת שהחשדות שלו מבוססים. מצאנו גם דירה שהם נוהגים להיפגש, וראינו שזה מקום די קבוע, עם זמנים די קבועים שהם מגיעים לשם. אבל שוב, זו לא הוכחה לכלום. הם נכנסים פנים על הדירה, דרך אגב, היום את בית הדין הרבני זה די מספק. בית הדין הרבני מתיישר עם חוקי מדינת ישראל בעניין הזה. הוא דורש לדעת עוד כמה דברים שהם היו לבד בדירה, רק שניהם. ואנחנו צריכים לבדוק, נשמע קצת עזוי, אם זה דלת עם ידית, שהדלת שהם במקום סגור. כלומר, שיש ייחוד ו... וזה, אוקיי, לעשות בדיקה באמת שרק שניהם שם, אז צריך להיות לפני האירוע ולהיות אחרי האירוע, כלומר להקדים לדירה ולדפוק ולצלצל ולראות שהדירה כפי הנראה ריקה.
זה מצליח לך לתת עדות בבית הדין הרבני?
כן, כן, כן. כמעט בחלק ניכר מהתיקים אנחנו אוספים את הראיות על מנת אחרי זה לתת אותם, או בית הדין הרבני או בתי המשפט הישראלים. אוקיי, אנחנו עוקבים. יש צוות מומחה לתחום הזה, אנשים שבעשרות שנים האחרונות באמת קמים כל בוקר, וזה מה שהם עושים, עוקבים אחרי אנשים, מגיעים לרמה מאוד מאוד גבוהה, להיות כמעט כמעט דני דין, לדעת לעקוב, לאסוף פרטים מצד אחד, ומצד שני לא להיחשף. וצריך לדעת את הגבול הדק הדק מאוד הזה, מתי להתקרב, מתי להתרחק, מתי להרפות, איך להחליף כלי רכב, איך להחליף ביגוד וכו' וכו'. ואיפה לעמוד, באיזה נקודות ספציפיות לעמוד, על מנת של יותר לראות מאשר להיראות. נחזור לסיפור, אנחנו מגיעים לדירה, אנחנו רואים שזה בימים די קבועים, ואז אני מבקש מהלקוח מפתחות של הרכב ואישור שלו, לקחת את הרכב של האישה בזמן שהיא בתוך הדירה. ואני מגיע למגרש רכב ישן, ואני שובר כמה שמשות לתוך דלי, שיהיה לי המון זכוכיות, וביום שהיא נכנסת, מצלמים אותה נכנסת, לוקחים את הרכב מהזירה ושופכים על המדרכה ועל הכביש, הרבה זכוכיות של שימשה. אנשים, הראש שלהם עובד על פי תבניות, וזה משמש אותנו כמו קוסמים, מאחזי עיניים בהרבה תיקים. ברור שהיא יוצאת, והיא מתחילה לחפש את הרכב, והיא רואה זכוכיות, ברור לה שהרכב נגנב. והיא מתקשרת לבעלה, ואומרת, הייתי אצל חברה, היא נותנת כתובת לא נכונה, כתובת של כמה רחובות סמוכים, והוא אומר לה, טוב, אין מה לעשות, תגישי תלונה למשטרה. והיא ניגשת למשטרה, וגישה תלונה, ואחרי יומיים אני פונה אליה, ואני לא מתחזה לאיש ביטוח, אבל אני מבינה בתוך ראשה שאני מהביטוח. מתקשר, מציג את עצמי בשם, חוקר פרטי, לא מתחזה אפילו, ונפגש איתה, מדבר איתה על הנסיבות של גניבת הרכב. היא מבינה בראשה שאני מהביטוח, היא נותנת לי את הכתובת הלא נכונה, ואז, דרך אגב, מתחילת השיחה איתה, אני עם טייפ גלוי על השולחן, ואני אומר לה, ברשותך, אני מקליט את השיחה, בתוך הכיס של החולצה יש לי טייפ נוסף. בשלב מסוים אני אומר לה, נראה לי שאת משקרת. היא מחליפה צבעים, והיא לא מבינה. איך עליתי על השקר? אני אומר לה, תראי, מה, משהו לא מסתדר עם הסיפור? משהו לא מסתדר עם הסיפור? בואו ניסע לראות את הציפרת לי שיש שם זכוכיות, ואני מחתים אותה כמובן על גרסה, והיא כותבת, ראיתי זכוכיות, וזה הכתובת, אנחנו נוסעים לכתובת, ורואים שאין זכוכיות. ואז אני אומר לה, מה משהו פה קורה פה? אני לא מבין למה את מסתירה, אבל רגע, בוא נחבר רגע את הטייפ, ואני מחבא את הטייפ, ואני אומר לה, בואי תספרי לי, מה את מסתירה פה? ואז היא אומרת לי, תראה, לא הייתי שם, הייתי באיזה דירה של ידיד, שני רחובות מפה. אמרתי, אוקיי, שמי, לא קרה שום דבר, זה לא מענייני כל כך. אבל בואו ניסע לשם ונראה שהגרסה הנכונה, נוסעים, מוצאים את הזכוכיות כמובן. העירייה לא כל כך יעילה בשביל לנקות ולהשאיר, השאירה כמה. אוקיי, ואז אני אומר לה, טוב, אבל בשביל לאמת סופית את הגרסה, תביא, אנחנו צריכים להזמין את הידיד שלך. אני לא, אל תכניס אותו לעניין. אני אומר לה, טוב, תראי, לא נראה לי שתהיה בעיה אם העדות לא תהיה סגורה, כי פעם אחת שיקרת, ואיך אני יודע אם עכשיו את לא משקרת?
האוטו עדיין לא נמצא.
האוטו עדיין לא נמצא. בא לקח והסתיר אותו. זה היה די, די צפוף, מאוד יעילים היינו. באנו ממש כמה ימים ספורים לאחר מכן, אחר גניבה במרכאות. אין ברירה והיא מזמינה את הרופא, והוא מגיע ומתחיל לצעוק עליה, מה את מכניסה אותי לעניין, זה לא לעניין שאת מכניסה אותי, זה סצנה קורית ברחוב, ליד הבית, הדירת האבים שלו. אין ברירה, והוא מספר לי, היא הייתה אצלי בדירה, תאריך, שעה, יצאה, גילתה שהרכב זה, היא חזרה, התקשרה לבעלה, ואוקיי. ואז אני בחוצפתי שואל אותו, רגע, ומה עשיתם בדירה? אז הוא אומר לי, אוף בגריל. אז אני אומר לו, תגיד, כל פעם שאתם קיימים יחסים, אתם קוראים זה אוף בגריל? אז הוא אומר לי, כן, וזה מוקלט. קייס סגור. יצירתיות.
מחוץ לקופסה, כמו
שהשתל. מחוץ לקופסה. הצליח הפעם.
גיל, אני אצליח לך תודה רבה. היה לי עונג גדול, היה מאוד מרתק. אני חושב שפתחת פה צוהר. אני חושב שגם גרמת, לפחות לי, אני מאמין גם למאזנים לחשוב. ואני חושב שהיום גם בעולם הפרטי, אבל כמובן גם בעולם העסקי, יש יותר ויותר צורך בשירותים שיעזרו לנו להגן עלינו ולשמור עלינו, על המידע שלנו.
תודה רבה. יש במחסנית סיפורים נוספים בנושא העסקי, מתוחכמים ביותר, בארץ, בחול. קורה שלאחרונה מפתיעים אותי לקוחות, באמת המציאות עולה על כל דמיון. תודה.
נשמור את זה לפעם הבאה. רק לסיום, למאזינים שרוצים לראות עוד פרטים, אז מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, runlevy.com/biz. מי שהיה מעוניין ורוצה לכתוב לי באופן אישי, הערות, תגובות, האימייל שלי זה gil@strudelrosenfeld.tech. ניתן גם למצוא אותי בפייסבוק, בטוויטר ובלינקדאין. אז תודה ולהתראות בפעם הבאה.